בפרשת קורח התורה חוזרת כמה וכמה פעמים על המילים תשמרו ושמרו את משמרתך ואת משמרת כל האוהל. התורה מספרת שבני ישראל התלוננו, כל הקרב קרב אל משכן השם ימות, מה יהיה? ואז השם אומר לאהרון שאתה ובניך אתם אחראים לשמור על המקדש, על המשכן, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל. והוא פונה גם לשבט לוי, לא רק לכהנים, אלא לכלל שבט לוי, וגם את אחיך מטה לוי, שבט אביך, הקריב איתך, וילבו עליך, וישרתוך, ושמרו את משמרתך, ושמרתם את משמרת הקודש, וכולי וכולי. הנושא הזה של שמירת המקדש הוא נושא ארוך ועמוק, הנושא הזה מטופל בעריכות בספרות של הראשונים והאחרונים, וכאן יש שיחה של הרבה, חלק י' ג', שיחה ב' לפרשת קורח, שהרבה מפלפל בעניין ומחדש חידושים מאוד מאוד יפים, הן בדברי הרמב״ם והן על המשניות תורה שבעל פה, בכל הנושא הזה של שמירת המקדש. ננסה קצת לחזור על השיחה, אולי בסגנון קצת שונה מהסדר איך שהיא מופיעה בגוף השיחה עצמה. יש קושייה ששואלים על כל הנושא הזה של שמירת המקדש. כשאנחנו מסתכלים בתורה שבעל פה, במשניות, אנחנו רואים שהנושא הזה כתוב פעמיים. גם במשניות של מסכת תמיד, במשנה במסכת תמיד, וגם במשנה במסכת מידות. מסכת תמיד ומסכת מידות, אלה הם שני מסכתאות שבאות אחת אחרי השנייה. ובכל זאת הנושא הזה של שמירת המקדש מופיע פעמיים. בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. זה מופיע בשניהם. במסכת מידות מופיע גם כן בכף אלף מקומות הלוויים שומרים בבית המקדש. לא רק הכהנים, גם הלוויים. והשאלה היא, למה צריך לכתוב את החיוב הזה בצורה כפולה במשניות? אם כבר מופיע הנושא הזה במסכת תמיד, למה צריך עוד פעם לכתוב את המצווה הזו, את הדין הזה במסכת מידות? ובפרט ששתי המסכתאות האלה הם באים אחת אחרי השנייה. זו השאלה שהמפרשים שואלים, זו שאלה מפורסמת וידועה. הביאור המפורסם הוא בהקדמה של חקירה יסודית בגדר הזה של המצווה של לשמור על המקדש. רב מביא שאפשר לבאר את הגדר של המצווה הזו בשתי אופנים. מצד אחד אפשר לומר שלשמור על המקדש זה פרט, זה דין, בענייני גוף המקדש. בית המקדש יש לו כל מיני הלכות, בין ההלכות הוא שהוא צריך שתהיה בו שמירה. זה אופן אחד. אופן שני, שזה פרט ודין בעבודה של המקדש, בעבודה של הכהנים והלוויים. יש עליהם כל מיני מצוות לעבוד בבית המקדש, בין העבודות זה גם לשמור על המקדש. והמפרשים דנים בשאלה, האם המצווה הזו יש לה הגדרה של עבודה, או שאין לה הגדרה של עבודה? אם יש לה הגדרה של עבודה, אולי רק אנשים שהם לא בעלי מומין יכולים לעשות את זה, רק מבוגרים יכולים לשמור על המקדש, כמו שנדבר בהמשך. הרב מעריך ואומר שבעצם אפשר להסביר את החקירה הזו בסגנון אחר קצת. ויש לדון האם השמירה על המקדש היא דין בשפת הישיבות בחפצה או בגברה. כלומר, האם המצווה לשמור על המקדש זה דבר שנוגע למקדש עצמו, חפצה, זה חובת החפצה, המקדש צריך להיות שמור, אלא החיוב לשמור הוטל על הכהנים והלוויים, אבל זה דין בחפצה. או שמלכתחילה נאמר שזה לא דין בחפצה, זה דין בגברה. יש כל מיני מצוות שמוטלות על הכהנים והלוויים, ובין המצוות ההם, זה גם החיוב לשמור על המקדש. לפי ההסבר הזה, לא חייבים לומר שזה תלוי האם שמירה היא עבודה או שזה לא עבודה, אלא זה פשוט יש דין מסוים שהוטל על הלוויים לשמור על המקדש. לכאורה, שתי הסגנונות האלה להסביר את מצוות שמירת המקדש, האם זה דין בחפצה או שזה דין בגברה, זה תלוי בטעמים למה צריך לשמור על המקדש. אם המצווה לשמור על המקדש היא בגלל, מסיבה של כבוד למקדש, כמו שהרמב״ם כותב בספר המצוות, שלו, במצווה, מצוות עשה חף ב', והוא כותב גם כן בהלכות בית הבחירה בספר יד החזקה, הוא כותב את המילים האלה, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. לפי המילים האלה, זה סימן שזה דין בפלטרין, זה דין במקדש, אינו דומה פלטרין, מקום יפה, היכל, שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. אז לפי הטעם הזה, זה באמת דין בחפצה, אבל יש טעמים אחרים לשמירת המקדש, סיבות אחרות למה יש מצווה כזו לשמור על המקדש. הרש"י כותב שהסיבה שבן לוי היה מצווה לשמור על המקדש, זה שלא יקרב זר. גם הגאון מווילנה כותב בתחילת מסכת תמיד, הוא כותב, היי שמירה, מפורש בסדר פרשת קורח, שלא ייכנס זר בתוכו, כמו שכתוב בפרשה, וזר לא יקרב עליכם. זאת אומרת שהשמירה היא למנוע כניסה של אנשים זרים, או טמאים וכולי. לפי הטעם הזה, זה לא דין במקדש, אלא זה דין, זה פרט בחיובים של הכהנים והלוויים. ואומר הרב שבאמת אפשר לומר ששתי הדברים ישנם. גם שזה דין במקדש, וגם שזה דין על הכהנים והלוויים. לפי זה אפשר להסביר למה המשנה נכתבה פעמיים, גם במסכת תמיד וגם במסכת מידות, מדוע התורה למה התורה שבעל פה, משניות, מופיע המצווה הזו של בגימל מקומות הכהנים שומרים, גם בתחילת מסכת תמיד וגם במסכת מידות. מסכת מידות היא כשמה כן היא, זה מסכת שהעניין שלה הוא לבאר את מידות המקדש, כלומר זה דין במקדש עצמו. אבל מסכת תמיד היא, כשמה כן היא, מעבודות, מסכת תמיד זה על שם קורבן התמיד, שזו הייתה עבודה שהייתה נעשית בבית המקדש. כאן מדובר לא במקדש עצמו, אלא בעבודות הנעשות בבית המקדש, חפצה וגברה, ולכן המשנה חוזרת בשני המקומות ואומרת, בשלושה מקומות הכהנים, בגימל מקומות הכהנים שומרים על המקדש, כי במצוות המקדש יש שני עניינים, יש גם עניין בכהנים, ויש גם עניין במקדש עצמו. לפי ההסבר הזה אפשר לתרץ את מה שהרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, הוא כותב ככה, זה היה בתחילת פרק ח' של הלכות בית הבחירה. שמירת המקדש מצוות עשה. ואף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, שאין שמירתו אלא כבוד לו. אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. את הקטע הזה הזכרנו מקודם. זה בתחילת פרק ח'. הלכה ב' של פרק ח', ושמירה זו מצוותה כל הלילה. והשומרים הם הכהנים והלוויים, שנאמר, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, כלומר, אתם תהיו שומרים לי, והרי נאמר, ושמרו את משמרת אוהל מועד, ונאמר, והחונים קדמה לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרי משמרת הקודש. ככה הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה פרק ח', וזה מחולק לשני הלכות. בספר המצוות הרמב״ם כותב קצת שונה, שציוונו, כשהוא מונה את המצוות, אז הוא מונה את המצוות עשה הזו לשמור על המקדש, שציוונו לשמור המקדש וללכת סביבו תמיד, לכבדו ולרוממו ולגדלו, והוא אומרו לאהרון, והוא מצטט, ואתה ובניך, פרשת השבוע, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, רוצה לומר, אתם תהיו לפניי תמיד, וכבר נכפל זה הציווי בלשון אחר, והוא אומרו ושמרו את משמרת אוהל מועד. יש כאן הרבה מה לעיין, יש כאן הרבה מה לדקדק. דבר ראשון, יש כאן קצת שינוי. בספר הרמב״ם, יד החזקה בהלכות, הוא מביא את הפסוקים מפרשת קורח ומהפרשיות הקודמות, בסך הכל לראיה שהשומרים הם הכהנים והלוויים. הוא כותב שהשומרים הם הכהנים והלוויים שנאמר. כוונתו היא שמהפסוקים האלה רק לומדים את הפרט שחיוב השמירה הזו מוטל על הכהנים והלוויים. בספר המצוות לעומת זאת, הוא מביא את הפסוקים האלה למקור על עצם מצוות חובת השמירה, בלי קשר לכהנים ולוויים. נו, יכולנו לומר שהראיה שהוא כותב היא על כל הפרטים שהוא דיבר גם קודם לכן. כלומר, הפסוקים שהוא מביא בפרק ח' הלכה ב' מתייחסים גם להלכה א', להלכה א' שבפרק ח'. אבל אומר הרב, לא. לא משמע ככה מפשטות לשונו של הרמב״ם, הוא כותב בהלכה ב' והשומרים הם הכהנים והלוויים שנאמר, ומשמע שהמשפט שנאמר, כלומר הפסוקים שהוא מביא, הם רק ביחס לפרט הזה שהכהנים השומרים, שהכהנים הם השומרים. וחוץ מזה, כל הדין הזה שהמצווה של לשמור על המקדש הוא כל הלילה, לא כתוב בפסוקים האלה. לא כתוב כאן שום דבר שהמצווה היא לשמור דווקא בלילה. ואגב, זה עצמו דבר שצריך ביור באמת. מה? מאיפה אנחנו יודעים שמצוות השמירה היא כל הלילה? בפסוקים כאן לא כתוב שום דבר על השמירה דווקא בלילה. משמע שהשמירה צריכה להיות כל הזמן. ודרך אגב, בספר המצוות הוא כותב באמת במפורש, אתם תהיו לי לפניי תמיד, לא כל הלילה. ועוד שאלה שצריך להבין, בספר המצוות הוא כותב שפרט במצווה הזו היא ללכת סביבו תמיד. מה זה ההליכה הזו? מה השייכות של ההליכה הזו לשמירת המקדש? הרבי, לפי מה שהסברנו מקודם, שהגדר של שמירת המקדש זה יש מקום לחקור מהו ההגדרה של שמירת המקדש. האם זה דין בבית או שזה דין בעבודת בני לוי? לפי ההסבר הזה אפשר לתרץ מצוין למה הרמב״ם לא הביא את הפסוקים לראיה על עצם דין שמירת המקדש. כאילו הרמב״ם מתעלם מהעובדה שהפסוקים האלה יכולים לשמש מקור לעצם דין שמירת המקדש, והוא ממקד את הפסוקים האלה דווקא בעבודת הלוויים. כי לפי דעת הרמב״ם בספר היד החזקה, מצוות שמירת המקדש היא פרט בבית, לא בכהנים. איך הוא אמר? אין שמירתו, אלא כבוד לו. אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. וזה מעניין, את כל ההלכות האלה של שמירת המקדש, מאיפה הוא מביא, באיזה הלכות הוא מביא אותם, בהלכות בית הבחירה. אם באמת זה היה מצווה שמוטלת על הכהנים והלוויים, אז הוא היה צריך להביא את זה בהלכות, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, או בהלכות תמידים ומוספים, לא בהלכות בית הבחירה. בהלכות האלה אמורים לדבר על קדושת הבית עצמו, בית המקדש, צורת בית המקדש. ולכן כנראה הרמב״ם באמת סובר ששמירת המקדש היא פרט ודין בבית עצמו. ולכן הוא לא הביא את הפסוקים האלה לראיה על עצם דין שמירת המקדש. כי בפסוקים האלה מדובר רק על הכהנים והלוויים. מה היה שם? בני ישראל באו וטענו, הפסוקים האלה בפרשת קורח, פרשה שלנו. בני ישראל באו ואמרו וטוענים, כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ובניך איתך תישאו את אבון המקדש, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, שהכהנים יהיו שומרים, שבני ישראל לא ייכנסו למקדש. ולכן, מהפסוקים האלה עצמו אין שום ראיה שיש מצווה שהבית יהיה שמור. ולפי הרמב״ם, זה מצוות שמירת המקדש. זה שבספר המצוות הוא כן מביא את הפסוקים האלה, כי בכלל בספר המצוות דרכו של הרמב״ם הוא לא להיכנס לפרטים של המצווה, אלא יותר להביא מקור וראיה על כלל המצווה. ולכן בפסוקים האלה אנחנו רואים, לא משנה שבפסוקים האלה באמת מדובר ספציפית על הכהנים והלוויים השומרים, אבל על הדרך אנחנו גם לומדים שיש כאן חיוב לשמור על המקדש. אבל בספר היד החזקה הוא מביא את הראיות מהפסוקים רק לבאר את הפרט במצווה, אבל לא את התוכן הכללי של המצווה, שאיש הבית יהיה שמור. אבל איך, אבל עדיין סוף כל סוף, הרי הפסוקים מדברים באמת על שמירת המקדש, סליחה, הפסוקים האלה אחרי הכל מדברים על חובת הכהנים והלוויים, למה הרמב״ם באמת סבור שהדין של שמירת המקדש הוא דין וגדר בבית עצמו, שאינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שיש עליו, שאין עליו שומרים? על זה מבארים המפרשים, והרב באמת מקבל את זה בשלב הזה של השיחה, שכנראה הרמב״ם סבור שהמצוות האלה, שהפסוקים האלה לא היו שייכים כל כך למקדש לדורות, בגלל שבבית המקדש השערים היו שערים, והשערים היו סגורים, ומכיוון שהשערים היו סגורים, אין כל כך חשש לכניסת זרים. יש יותר חשש, יש יותר עניין לכבד את הבית, כבודו של הבית. מצד כבודו של הבית, זה דין בחפצה ולא דין בגברה. אבל, אחרי הכל עדיין, ממשיך הרב ואומר שצריך להבין. דבר ראשון, אם באמת השמירה של המקדש היא רק מצד של כבוד, כמו שאמרנו שהרמב״ם כנראה ככה סבור, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים, לכאורה גם כשיש כמה שומרים בודדים, או אפילו שומר אחד, כבר הפלטרין הזה הוא פלטרין שיש עליו שומרים, אז כבר יש כבוד למקדש. ואם ככה נשאלת השאלה, למה באמת יש שלושה מקומות שהכהנים שומרים, ועוד 21 מקומות שהלוויים שומרים? אם באמת מצד המקדש צריך לכבד אותו, ושזה יהיה נראה פלטרין שיש עליו שומרים, מספיק שומרים אחדים. ולמה המשנה, אולי בעומק יותר, למה המשנה במסכת מידות כותבת שב-21 מקומות הלוויים היו שומרים על המקדש? אם מסכת מידות, לפי ההסבר הקודם שאמרנו, שמסכת תמיד מדברת על עבודות המקדש, ומסכת מידות מדברת על עצם המקדש עצמו, אם בעצם המקדש עצמו, עצם המקדש עצמו לא צריך כל כך הרבה שומרים, ובכל זאת מסכת מידות פותחת בדין הזה של בשלושה מקומות הכהנים שומרים, וב-21 מקומות הלוויים היו שומרים. זה דין פרטי שמוטל על הכהנים והלוויים. זה היה צריך להיות אולי מופיע במסכת אחרת, במסכתאות שדנות בעבודות הכהנים, כמו מסכת יומה, או מסכת זבחים, מסכת מנחות. אפילו גם מסכת תמיד, לאמת היא לא ממש שייכת לכל העניין של השמירה. מה זה מסכת תמיד? לבאר את העבודות של קורבן התמיד. ולמה בכלל מופיע כאן כל הדין הזה של שמירה? לא משנה, גם אם אנחנו נסבור כך, גם אם אנחנו נסבור כך, זה לא המקום. והשאלה בעצם הכי עיקרית היא, מה הפירוש ששמירת המקדש זה פרט במקדש עצמו? מה הפירוש? הרי גם לפי מה שאמרנו, הרי השמירה היא, יש לה מטרה. לשמירה עצמה יש מטרה לכבד את המקדש. אבל היא לא דין במקדש, היא לא צורה בבניין הבית. היא לא אחד מהמידות שאנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. אז למה במסכת מידות, שהעניין שלה הוא מידות המקדש, מידות בית המקדש עצמו, מופיע אחרי הכל המצווה הזו שהכהנים חייבים לשמור, הכהנים והלוויים חייבים לשמור על המקדש? במילים אחרות, אנחנו צריכים למצוא שיש כאן איזשהו עומק יותר גדול, לא רק לבוא ולהסביר שיש שמירה על המקדש מצד כבוד למקדש. יש כאן עומק במושג הזה, שמירה על המקדש מצד כבוד המקדש. כשהרמב״ם כותב, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים, יש כאן כנראה עומק יותר. וכדי להבין את זה, מחדש הרבי ככה. הוא אומר, בוא נתעמק לרגע, בשאלה ששאלנו מקודם, למה באמת שומרים על המקדש רק בלילה? הרמב״ם כותב שהשמירה היא בלילה, כל הלילה. אם באמת השמירה היא מצד כבוד למקדש, צריך היה להיות כבוד גם ביום, לא רק בלילה. אז מפרש התפארת ישראל, בהתחלה של מסכת תמיד, הוא מסביר שביום לא צריך לשמור על המקדש מצד כבוד, כי על ידי שהכהנים והלוויים הולכים אנה ואנה, כולו אומר כבוד. אבל בלילה, שהמקדש היה מושבת בלילה, לא היו עובדים, לא היה עבודות בלילה, עבודות היו רק ביום, אז יש מקום לעשות כבוד וגדולה לבית המקדש, ולכן עושים שמירה. כך אומר תפארת ישראל. מה? אבל עדיין צריך להסביר את זה. הנושא הזה חסר הסברה. מה הפירוש שעל ידי שהכהנים והלוויים הולכים אנה ואנה, על ידי זה יש כבוד למקדש? אני עושה, איך אני שומר על המקדש, איך אני עושה כבוד למקדש על ידי שהכהנים והלוויים הולכים ביום אנה ואנה, ואת זה אין לי בלילה, ומכיוון שאין לי את זה בלילה, אנחנו חייבים לעשות שמירה ספציפית על המקדש, לתת לו כבוד. לכן מחדש הרבי ואומר ככה, שמירה זו, שאנחנו אמרנו שהיא כבוד למקדש, הפירוש הוא, יש כאן עומק, הפירוש הוא, שאסור שיהיה הסך הדעת מהמקדש. ולא הכוונה שזה לא יהיה הסך הדעת כדי שחלילה לא נגיע לחשש תומה. כדי, יש למשל בהלכות הקורבנות, עבודת הקורבנות, שאסור שהכהן יהיה לו הסך הדעת. כי אולי הוא נטמע. לא. פה יש כאן עניין שבית המקדש לא יסיחו את דעתם ממנו. שזה מורה על כבוד המקדש. תמיד תמיד יש אנשים סביבו לא שוכחים עליו לעולם. לשם דוגמה, יש מצווה בתפילין שכל זמן שהתפילין נמצאים עליו, לא ישיח דעתו מהן אפילו רגע אחד. לא מצד חשש תומה, אלא מצד הקדושה שלהם. אותו רעיון גם כאן. שמירת המקדש פירושו שלא יסיחו את הדעת מהמקדש, וזוהי הסיבה שהמשנה הזו מופיעה שוב במסכת מידות. למה? כי זה לא עבודה שם, זה לא עבודה של הכהנים והלוויים שבמקרה מצאו שהמקום הגיאוגרפי שבו הכהנים והלוויים עובדים הוא בבית המקדש, אלא זה חשיבות שעושה שינוי במקדש עצמו. אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים, וההדגשה היא על פלטרין, מקום כבוד, מקום של מקום מכובד, מקום מרומם. זאת אומרת, זה לא דבר שבפני עצמו שעושים אותו במקדש, בג' מקומות במקדש או ב-21 מקומות שהלוויים עושים. זה מצווה במקדש עצמו. המקדש עצמו בזה שנמצאים סביבו כל הזמן כהנים בשלושה מקומות, והלוויים ב-21 מקומות, אז הפלטרין הזה הוא הופך להיות פלטרין חשוב. לא מסיחים את הדעת ממנו. כל הזמן זוכרים עליו. לפי זה נבין היטב למה הרמב״ם כותב שהמצווה הזו לשמור על המקדש הוא כל הלילה. וגם נבין למה המשנה הזו מופיעה במסכת תמיד, למרות שמסכת תמיד כשמה כן היא עבודת התמיד. התשובה היא כזו, למה באמת לא עושים את השמירה ביום? כי ביום כהנים עובדים. והתחלת העבודה של כל עבודות המקדש במשך כל היום, ההתחלה מתחילה מהבוקר. בשעה שיאיר פני המזרח, מתחילים להקריב ולהתכונן לעבודת התמיד. ולכן, כשהכהנים הם בעבודתם, זה פשוט, פה אין מצב שיהיה הסך הדעת. אם הכהנים עובדים, וכשהם עובדים אתם צריכים לכוון לשם שישה דברים, הזבח נקרב, אז בוודאי שאין הסחת הדעת במקדש. אבל בלילה שאין עבודות בבית המקדש, פה הלוויים מקבלים ציווי שלא יסיחו דעתם ממנו. ולכן לכן דבר ראשון כותב הרמב״ם ששמירת המקדש היא כל הלילה, ומצד שני הוא סבור שזה כבוד למקדש. אם זה כבוד למקדש, זה היה צריך להיות גם ביום. התשובה היא כי הפירוש כבוד למקדש הוא שלא יסיחו דעתם ממנו. וביום אין מצב שלא יהיה, אין מצב שיהיה הסך הדעת. הכהנים עובדים ועוסקים, ולכן זה מופיע במסכת תמיד, ולכן זה מופיע בתחילת מסכת תמיד. כי מה מבטאת מסכת תמיד? מסכת תמיד מבטאת, בכל אופן ההתחלה של מסכת תמיד, מבטאת את הנקודה הזו ששמירת המקדש בבית המקדש ביום נעשית על ידי עבודת התמיד והקורבנות בכלל. לפי הרעיון הזה אפשר לומר שיש כאן איזושהי השלכה הלכתית. זה שהיו שומרים את המקדש בלילה, לא הפירוש באמת כל הלילה כל הלילה, אלא הכוונה היא עד ההתחלה של עבודת התמיד. על כל פנים, לזמן הזה לא יותר. וזה לא חייב להיות דווקא ממש ממש כל הלילה, כל הלילה. לפעמים היו מתחילים, כתוב שהממונה היה בא והיה מתחיל להעיר את כולם, ויכול מאוד להיות שזה היה קצת לפני עלות השחר, סמוך לעלות השחר. היה אחת העבודות שבבית המקדש כהכנה לקורבן התמיד היה תרומת הדשן, לנקות ולסדר את המזבח מהקורבנות של אתמול. אז כתוב במפורש שהזמן שעושים את תרומת הדשן הוא מי שיעלה עמוד השחר, קצת קודם עמוד השחר. אז מסתבר שלפי ההסבר הזה זה לא חייב להיות כל הלילה כל הלילה, אלא סמוך לתחילת היום. לפי הרעיון הזה נוכל להבין למה במסכת תמיד מופיע, הפתיח של מסכת תמיד הוא בג' מקומות הכהנים שומרים, ובמסכת מידות מופיע גם את הדין הזה של בג' המקומות הכהנים שומרים, וגם שהלוויים היו שומרים ב-21 מקומות. כי במסכת תמיד הוא לא בא לבאר את מצוות המקדש מצד עניינו הוא. מה הוא מדבר במסכת תמיד? הוא רוצה להדגיש שאחת מהפעולות שהייתה עושה עבודת התמיד, מה היא הייתה עושה? מה היא הייתה יוצרת? היא הייתה יוצרת שלילה של הסך הדעת מהמקדש. במרכאות, בזכות קורבן התמיד, אין הסך הדעת במקדש. ובהסך הדעת במקדש יש כל מיני דרגות וכולי וכולי. אז כשמתחיל מסכת תמיד, מה נוגע בעיקר? שיש שמירה. ולכן הוא פותח ואומר, בג' מקומות הכהנים שומרים. איפה הכהנים היו שומרים? הכהנים היו שומרים בפנים, בתוך בית המקדש. וכשהתחילה עבודת התמיד, אוטומטית נשללה כל ההסך הדעת מהמקדש, אז יותר לא צריך שמירה של הכהנים יותר. ולכן אין צורך להביא את הדין הזה שהמקומות, באותם 21 מקומות שהלוויים היו שומרים, שבדרך כלל הם היו שומרים בחוץ, כי בעת שמקריבים את קורבן התמיד, כבר אין צורך להסך הדעת. ואם אין צורך להסך הדעת, לא, אין כאן מקום להדגיש את העניין הזה של הלוויים שהם שומרים בחוץ. אבל במסכת מידות, שבמסכת מידות הוא מבאר את שמירת המקדש מצד חשיבות בית המקדש עצמו, שעל ידי השמירה, אזי, הפלטרין האלה, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים. פה במסכת מידות דווקא יש כן סיבה טובה להביא את הפרט הזה, שלא רק שהגימל מקומות שהכהנים היו שומרים, אלא גם את אותם 21 מקומות שהלוויים היו שומרים, ובדרך כלל ורוב אותם 21 מקומות זה היה בחוץ, מחוץ למקדש. כי במידה מסוימת על ידי ההדגשה הזו, שלא רק ב3 מקומות הכהנים שומרים, אלא גם ב-21 מקומות הלוויים שומרים, על ידי זה נעשה תוספת לשמירת המקדש. ועל ידי זה פועלים יותר כבוד למקדש. נעשה כאן דרגה על גבי דרגה בשלילת הסך הדעת. פה המקדש, כעת המקדש הופך להיות מכובד יותר, כבוד יותר, על דרך מה שכתוב לגבי ברוב עם הדרת מלך, אז על דרך זה גם כאן. ולכן לכן המשניות במסכת המידות מביאה את 21 מקומות שהלוויים היו שומרים, על ידי זה נעשה תוספת לשמירה במקדש עצמו. לפי הרעיון הזה, שהגדר של שמירת המקדש מצד כבוד למקדש, ועל ידי הכבוד, ומה? שבזכות זה שיש שומרים מסביבו, הם לא מסיחים את הדעת ממנו ועד נשלל הסך הדעת, או ביום על ידי עבודות התמיד וכל הקורבנות בכלל, ועד אין צורך בשמירה, או בלילה ושמירתה כל הלילה, ועל ידי זה אין הסך הדעת, והכל כמובן בזכות הכהנים והלוויים, שעל ידי זה מתווסף בשמירת המקדש עוד ועוד. לפי הרעיון הזה, נענה על השאלה ששאלנו בהתחלה, למה הרמב״ם כותב בספר המצוות, שיש איזשהו עניין במצווה הזו של שמירת המקדש, ללכת סביבו תמיד. מה ההליכה הזו? מה זה קשור לשמירת המקדש? ללכת סביבו. אז הנקודה היא כזו. כתוב במשנה, שמה במסכת תמיד, כתוב ככה, איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר, וכל משמר שאינו עומד, ניכר שהוא ישן, חובתו במקל. הוא היה מסתובב והיה עושה סיבובים סיבובים סביב כל המשמרות, כדי לבדוק שהם באמת שומרים כמו שצריך. לפי הרעיון הזה עכשיו נבין, מכיוון שמטרת מצווה, המצווה הזו לשמור על המקדש, זה מצד כבוד. ומה הפירוש מצד כבוד? שלא יהיה שום הסך הדעת מהמקדש, שלא יסיחו את דעתו ממנו, כמו שיש תפילין, לא להסיח את הדעת מהתפילין. אז איש הר הבית, בשעה שהוא היה הולך סביב סביב המקדש ממשמר למשמר, מה הוא היה רוצה? הוא היה רוצה לוודא שהמשמר לא יישן. כלומר שהמשמר לא יסיח את דעתו. אז לכן אין שום... לכן זה פרט בשמירת המקדש. ההליכה הזו, ללכת לפניו, ללכת סביבו תמיד, זה פרט במצוות של המקדש. כי על ידי זה נעשה השלילה של הסך הדעת מהמקדש בצורה הרבה יותר חזקה. אנחנו מוודאים בזכות אותו איש הר הבית שהיה עושה סיבובים, אנחנו מוודאים שלא יהיה שום הסך הדעת מהמקדש. לפי הרעיון הזה נוכל להבין גם כן מה שכתוב במשנה בתחילת מסכת תמיד, ממש בהתחלה כתוב שבית אבטינס ובית הניצות, זה היה מקומות במקדש, היו עליות, והרובין שומרין שם. והגמרא מסבירה שהרובין זה היה נערים צעירים, והסיבה שהם היו נקראים בשם רובין, בגלל שהם עדיין לא הגיעו לגיל בר מצווה. הם עדיין לא יכולים לעשות עבודה. והיו כאלה ששאלו, כל מיני מפרשים, גם על הרמב״ם, גם בגמרא, איך יכול להיות שנותנים מצווה כזו, שהיא מצוות עשה, לילדים קטנים, רובין, שהם לא יכולים לעשות עדיין מצווה, הם לא בריאים מצווה. אבל לפי הביאור הזה, שיש מטרה לשמור על המקדש מצד כבוד למקדש. ומהו הכבוד למקדש? שלא יהיה סך הדעת. לפי זה, היה לכאורה סברה לומר, שלא יהיה סך הדעת, לקטנים יש דעת? איך קטנים יכולים לשמור על המקדש? השאלה הזו באמת, שואל האב נינזר, הוא שואל, קטן לאו בר שימור, כמבואר בפוסקים בעניין שימור של מצה בלילה ראשון. כלומר, כשם שלשמור על המצה, קטן אין לו את היכולת הזו בגלל שהוא לא בר דעת, על דרך זה גם כאן לכאורה. אז איך יכול להיות שהרובין, הילדים, נערים צעירים, כהנים, כהנים צעירים לפני בר מצווה היו עושים את השמירה הזו? אז נכון אמנם, שכמו שאמרנו מקודם, נכון אמנם, עכשיו נוכל להבין את זה להפך. מכיוון שאיש הר הבית, הוא היה מסתובב על כל המשמרות, ממשמר אחד למשמר שני ועושה סיבוב, והוא היה ממונה עליהם, אזי מאוד יכול להיות שהממונה הזה, הוא יש לו את ההגדרה ההלכתית של גדול עומד על גביהם. ולפי כמה וכמה, בכמה וכמה מצוות, בדברים כאלה, מאוד יכול להיות שאפילו שיש מעשה של קטן, וגדול עומד על גביו, המעשה הזה מצטרף, ובפרט כאשר יש מעשה של קטן ומחשבה של גדול, על ידי זה מצטרפים הדברים ביחד וזה בסדר, מבחינה הלכתית של עבודה, לפי הרעיון הזה, נוכל להבין מאוד טוב. עצם המציאות שעומדים נערים צעירים, והם עומדים סביב סביב למקדש, זה כבוד למקדש. ומה מטרת הכבוד למקדש? המטרה היא שאף אחד, לוודא ולוודא, שאף אחד כאן לא מסיח את הדעת מהמקדש. לפי הרעיון הזה מספיק, גם כן שהוא לא עומד על גביו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אלא הוא הולך סביב ממשמר למשמר, וזה מספיק מהבחינה הזו של שמירת המקדש. הנושא הזה של שמירת המקדש מביא אותנו גם להמון שאלות סביב מה יהיה המקדש בזמן, מה הדין והגדר, האם המצווה הזו של שמירת המקדש היא נוהגת גם בזמן הזה, או לא נוהגת בזמן הזה, והרבי מביא באחד הערות הפנייה לשתי ספרים, דבר ראשון לאבני נייזר, שהוא מדבר על זה בעריכות, והיה עוד איזשהו יהודי חסיד, שהיה חסיד חבד, חסיד גור, קראו לו גלפשטיין, הרב מנחם, אני חושב הרב מנחם מנדל גלפשטיין, והוא, או מוישה משל גלפשטיין, והוא כותב על זה עריכות רבה, והוא מפלפל לכאן ולכאן, הוא טען שיש כן, ואבני נזר אמר שלא, והרבי בשיחה אמר, כשהרבי דיבר על זה בשיחה, אז הרבי אמר שיש מקום לדחות את כל הראיות, אבל אין כאן המקום להסביר בזה, ובפשטות אין היום את המצווה הזו של שמירת המקדש לפי התפיסה של הרבי בעניין, ככה בכל אופן משמע, בהזדמנות אחרת הרבי אמר שאין היום את המצווה הזו בגלל, הרב אמר שאין את המצווה הזו בגלל שזה יכול לגרום סכנת נפשות לאותם שומרים שישמרו על זה, ועל ידי זה, משהו סביב עניין של אומות העולם, אני זוכר בדיוק, אבל אני חושב שזה היה בשנת תוף שינון, לא שאני זוכר את השיחה, אבל אני זוכר שפעם קראתי שהרבי דיבר על זה בשנת תוף שינון, ושם הרבי נתן גדר אחר, והסביר שיש כאן איזשהו בעיה מצד אומות העולם, ולכן שורה התחתונה היום אין את המצווה הזו של שמירת המקדש, אבל שוב הנושא הזה של שמירת המקדש כיום, זה נושא ארוך ועמוק, ובהזדמנות אחרת בעזרת השם.